كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת farstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם farstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה פותחים את השידור של היום שלישי בספטמבר, 6 בספטמבר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף כמובן לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. תוצאות הסקרים לקראת הבחירות ב-1 בנובמבר 2022 כמעט לא משתנות. לכן הציבור הישראלי מחכה לצפוי לממשלה, אבל המציאות תמשיך ללחוץ עליו אולי יותר מבעבר. הפרשן הישראלי רמי יצהר ציין לצפוי אחרי הבחירות באחד בנובמבר וכתב כי סכנת הדיקטטוריזציה של נתניהו לא חלפה. גנץ ולפיד מקבלים יחד 36 מנדטים והם מבססים את מעמדיהם כמנהיגיה הבאים של ישראל. עכשיו נבחנים כישוריהם הפוליטיים יותר מכל דבר אחר. נפתלי בנט היה ראש ממשלה מעולה לדברי יצהר, אבל קרס והתעדה כי קשל כטירון בניהול מפלגתו. לפיד הוכיח כישורים פוליטיים ואצלו אין בגידות ועריקות. גנץ לעומת זאת חבר למפלגה שברירית ובלתי יציבה בראשות גדעון סער. השמאל בגסיסה מתמדת ומבחירות לבחירות השאלה היא היעברו את אחוז החסימה או לא. למרץ אין בשורה ואין אלקטורט זולת הזקנים שעד זורמים עם עברם. לעבודה יש את קשישי שנות ה-60 פלוס ועוד מנדט וקצת של מצביעות הזויות, שונאות גברים כלפי חוץ אבל שונאות את עצמן בתת מודע שלהן. עיון קצר ברשימה של מיכאלי לכנסת הבאה מוכיח את האבזורד. בר לב נחמן, שי מורחקים וכמה טירוניות וערבייה בעייתי במיוחד בכנסת הבאה אם הן ייכנסו אליה. מאזינים יקרים, לפי רמי יצהר, ליברמן המוכיח כישורים אישיים גבוהים גם כשר אוצר, מצטמק בהדרגה במנדטים רק כי הוא מוכיח שוב ושוב כישורים נמוכים להחריד בבחירות חברי רשימתו, ובכל קדנציה יש חבר כנסת שניים שבוקדים מורדים ובעיקר חופשים תחת והופכים את מנהיגם לבדיחה פוליטית עצובה. איבט בוחר אנשים מצוינים, אלא שמגרעתם הבולטת היא השלמה עם העובדה שפוליטיקה היא אומנות של תורת האפשר ולא של מימוש תמידי של כחמות אישיות בלתי ניתנות למימוש מעשי. נוכח שבריריות התיקו שימשך גם לאחר הבחירות הבאות בישראל, כל אחד ואחת נדרש לאחריות אישית מהסוג שמנהיגי חלק מן המפלגות נכשלים בהם תדירות. הפעם השיקול אינו רק מי מנהיג הרשימה ומה השקפותיו, אלא בעיקר ההרכב של המפלגה שצפויים להיכנס בשל היותם מיוקמים במקומות הריאליים ברשימותיהם. בקיצור, לפי יצהר, אל תצביעו למפלגה שבהרכבה תרבל מיקרים, נותניקים, מרדנים, מחוללי מהומות. אלה הפילו את הקואליציה הנוכחית.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות וקרן תחילה. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי אומר כי ספינת הסיור הקרבית על שם חלל סולימני היא הישג לאומי כאשר מסוגלת לחמוק מהמקם. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית רב אלוף חוסיין סלאמי אומר כי לא נאפשר למדינות באזור לכונן קשרים עם האויבים בגלל ההשלכות המסוכנות על הביטחון הלאומי. דובר משרד החוץ נאסר קנעני אומר כי אם לצד השני, האמריקני והאירופי, יהיה את הרצון הפוליטי וינקטו צעד בונה, יהיה ניתן להגיע להסכם. הוועדה הבינלאומית נידא אל-אקצא נפתחה בקרבלה הקדושה בעיראק בהשתתפות פוליטיקאים ואנשי דת ממדינות רבות בעולם. תחקיר ישראלי על רציחתה של העיתונאית של אל-ג'זירה שירין אבו אקלה מציין כי יש סבירות שהיא נפגעה מירי חייל בשוגג במרכאות. ושר המשפטים הישראלי גדעון סער אומר כי נתניהו פועל להכשרת לבבות למעבר למשטר טוטלי. החדשות במלואן מכל דוד. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי אמר כי ספינת הסיור הקרבית על שם חלל סולימני היא הישג לאומי שהיא מסוגלת לחמוק ממקם ובשל אופי עיצובה היא מסוגלת לבצע פעולות כפולות, טילי ים אוויר במים הרחוקים. במהלך טקס השקת שלוש ספינות קרב ביום שני אתמול, כולל ספינת הסיור על שם חלל סולימני בחיל הים של משמרות המהפכה האסלאמית, אמר רב אלוף בקרי כי שלבי עיצוב וייצור כלי השיט הזה נעשו על ידי המדענים הצעירים שהשלימו את הלימודים באוניברסיטאות של הרפובליקה האסלאמית באיראן. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי ציין כי לספינת הסיור הקרבית על שם החלל סולימני יכולת תמרון רחבה יותר וקורה מעגלית קטנה בהרבה בהשוואה לספינות דומות, מה מאפשר לה לבצע פעולות טקטיות התקפיות הגנתיות שונות. עוד אמר כי ספינה זו מצוידת בארבעה מנועים, תוצרת בית חזקים המספקים לה אפשרות של נוחות בשדות הקרב וניווט במרחקים ולמרחקים ארוכים. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית רב-אלוף חוסיין סלאמי אמר אתמול כי לא נאפשר למדינות באזור לכונן קשרי ידידות עם האויבים בגלל ההשלכות המסוכנות על הביטחון, והוסיף במהלך טקס השקת ספינה על שם החלל סולימני וספינות הטילים המהירה של על שם החלל רוחי וספינת הטילים דארה, כי שמירת הביטחון הלאומי מחייבת הגברת היכולות. רב אלוף סלאמי הדגיש כי במדינות במפרץ הפרסי חושבים כי הישות הציונית תוכל למלא את החלל במקום ארצות הברית, בעוד הנוחות האמריקאית באזור לא גרמה אלא להצתת מלחמות רחבות נגד העמים. סלאמי הזהיר מבני הנוחות הבלתי מקובלת של הישות הציונית ליד גבולות איראן, ואמר הם גורמים לחוסר ביטחון, תוך הדגשה כי הישות הציונית דומה לעץ שאין לה שורשים ואין ביכולתה להתבשט למדינות אחרות. סלאמי הדגיש כי מדינות האזור יהיו ידידות הם לא יקיימו קשרים עם האויבים, ובגלל ההשלכות על הביטחון לא נאפשר למדינות האזור לכונן קשרים עם האויבים. סלאמי קבע כי המסר האיראני הוא לשמור על ביטחון ויציבות ימית, והוסיף כי הודות לברוך הוא איראן הגיעה למצב בו מספקת את הציוד והנשק שלה בעצמה ללא צורך במדינות אחרות. דובר משרד החוץ נאסר קנעני אמר כי אם לצד השני האמריקני והאירופי יהיה את הרצון הפוליטי וינקטו בצעד בונה, יהיה ניתן להגיע להסכם. נאסר קנעני הוסיף במסיבת עיתונאים אתמול כי ביטול האמברגו שהוטל על הרפובליקה האסלאמית והעם האיראני הוא אחת המטרות המרכזיות של איראן והצדדים הנוספים בתוכנית העבודה המקיפה המשותפת, הסכם הגרעין. עוד אמר כי איראן שהגיבה על ההצעות של האיחוד האירופי מחכה לתגובה של הממשל האמריקני, ומדגישה כי נקטה צעד אחרי לשמור על המסגרות הבינלאומיות והעבירה את עמדותיה לצד האירופי כדי לעזור במאמצים להגיע לסיום טוב למרתון הזה ולהשיג את האינטרסים הלאומיים. דובר משרד החוץ הוסיף כי התגובה של איראן הייתה הגיונית ובונה. אם לצד השני יש רצון כזה, אפשר להגיע להסכם, תוך הדגשה כי על האג'נדה של משרד החוץ במסע ומתן לקבל ערבויות להבטיח שלא תהיה הפרה מחדש להסכם הגרעין. הוועדה או הוועידה הבינלאומית נידא אל-אקסה, קריאת אל-אקסה, נפתחה בקרבלה הקדושה בעיראק בהשתתפות פוליטיקאים ואנשי דת. העיר הקדושה קרבלה מארחת את המושב הראשון של ועידת נידא אל-אקסה העולמית תחת כותרת עקרונות התחייה החוסיינית והשבעתם על שחרור עיר הקודש והמהפכה של העם הפלסטיני. הוועידה מזדמנת עם הטקסים להחייאת יום השנה לרצח האימאם חוסיין עליו השלום ה-40. הוועידה מתקיימת על בסיס העובדות שהיא הבולטת בהן היא חשיבות שיתוף הפעולה והסולידריות בין המאמינים בעניין הפלסטיני, השגת צדק ותמיכה בעמים המדוכאים ובראשם העם הפלסטיני הסובל מאי צדק ונישול זכויות בצורה אכזרית ביותר, כאשר המהפכה של האימאם חוסיין מציגה דוגמה חלוצה בהגנה על הזכות הטוב והקרבת קורבנות לקידום הרפורמה והזכויות של המדוכאים. מכיוון שטקסי ה-40 יוצרים הזדמנות לפגישת מיליונים מרחבי העולם, הוועידה שואפת להציג את המטרה הפלסטינית ואת העקרונות של התחייה החוסיינית כנקודות של אחדות וסולידריות בין כל בני האנושות מכל גזע, ארץ ודת. תחקיר ישראלי על רציחתה של העיתונאית של ג'זירה שירין אבו אקלה ציין שיש סבירות גבוהה שנפגעה מירי חייל בשוגג במרכאות, קרוב לארבעה חודשים אחרי שהעיתונאית אבו אקלה נורתה למוות בג'נין. בתחקיר שקיים הצבא הישראלי נאמר כי קיימת סבירות גבוהה שאבו אקלה נפגעה מירי צבא ישראלי, חייל ישראלי, במהלך בריצת כוחות הצבא הישראלי למחנה הפליטים ג'נין. ועל פי הצבא הישראלי עדיין לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי על ידי מי נהרגה אבו אקלה. הפרקליטות בישראל, הפרקליטות הצבאית, כבר החליטה שלא לפתוח בחקירת מצח נגד המעורבים משום שלא עלה חשד לירי במכוון על פי הטענות הישראליות. שר המשפטים הישראלי גדעון סער אמר בוועידת המשפט של לשכת עורכי הדין כי ההצעה להעביר את סמכות הבחירה של נשיא בית המשפט העליון מהוועדה לבחירת שופטים לממשלה שנתמכה על ידי מפלגות גוש נתניהו היא הצעה לשלטון טוטולרי ושל ראש הממשלה. יש בו הכשרת לבבות, כך אמר סער, למעבר למשטר אחר. את זה אסור לאפשר. סער הוסיף כי יש איום גלוי על היועצת המשפטית. בכל נושא מודעים לה פוליטיקאים מסוימים מה היא אמורה להחליט ואיך תודח על ידי הממשלה הבאה אם לא תחליט מה שמצופה ממנה. לנתניהו, אמסלם, סמוטריץ' ובן גביר יש אותה מטרה ברוק יסודות השיטה והמרתה במערכת משפט כנועה מבוהלת, אמר גדעון סער. חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד נשאל אם מפלגתו מתכוונת לפטר את היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה אם מפלגת הליכוד תחזור לשלטון, ואמר כי היועצת או היועץ המשפטי צריך להיות משרת אמון, כך שמי שנבחר לשלטון יחליט אם להשאיר אותו בתפקידו. ברקת אמר עוד כי צריך לאפשר למנות למשרות אמון לא רק את היועץ המשפטי, אלא גם את היועצים לכל השרים וראשי הערים. שר האוצר הישראלי אביגדור ליברמן הגיש קובלנה פלילית בגין עבירות על חוק איסור לשון הרע נגד יוסי חמיסה, שטען כי שימש בעבר כעוזרו של ליברמן וכי האחרון הציע לו $100,000 כדי לרצוח ניצב במשטרה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
כאן קול דוד למאזינים שלום. הנה הפרשנות שלנו היום על נושא כתב אישום עצמי של ישראל בעניין שירין אבו אקלה. תחת לחץ אמריקני, ישראל הודתה וקיבלה את האחריות לרצח שירין אבו אקלה ופרסמה חקירה על העניין שמהווה מין של כתב הודאה וכתב אישום עצמי. בימים שישראל מנסה להשפיע על הסכם הגרעין וארצות הברית משיבה את הלחץ בדרכים עקיפות, זה מהווה השפלה ותבוסה גדולה ומכה מכאיבה. בישראל תיארו את זה חקירה ותיארו את הרצח כהריגה לא מכוונת. אבל לא משנה באיזו מילים משתמשים, זוהי השפלה שנובעת מהחולשה הפוליטית בישראל, שאפילו הובילה למתח בין הרמטכ"ל לבין הפוליטיקאים. החקירה מתפרסמת 4 חודשים אחרי הרצחה של עיתונאית אל-ג'זירה בעלת אזרחות פלסטינית ואמריקנית שירין אבו אקלה. בישראל מכנים זאת מכה קשה לאמינות המידע של המערכת הביטחונית של ישראל, ומוסיפים שקבלת האחריות תוביל לגרעון מוסרי עמוק מול האמריקנים. בהתחלה ניסו גורמים ישראלים להאשים את הפלסטינים ברצח, כבר למחרת התקרית בנאום בכנסת האשים נפתלי בנט את יושב ראש הפלסטינית אבו מאזן, ואמר כי יש סיכוי לא מבוטל שהעיתונאית בכלל נפגעה מירי פלסטינים חמושים. יום לאחר מכן הודיע הצבא הישראלי כי ירי מסיבי ולא מבוקר של הפלסטינים הוא שגרם למות העיתונאית. בתוך כך נחשף כי היה חייל ישראלי שירה מתוך חרך ירי בכלי רכב לכיוון העיתונאית. עכשיו, 4 חודשים לאחר התקרית, צבא ישראל מודה שבסבירות גבוהה שירין אבו אקלה נהרגה מירי של אותו חייל. זאת בעיה קשה לישראל ולצבא הישראלי, מאחר שהאמינות המידע שלה נמצאת כל הזמן על קו המוזניים, במיוחד בימים אלה שישראל זקוקה לאמונה של ארצות הברית בנוגע למידע שמגישה על תוכנית הגרעין האזרחית של איראן ומאשימה אותה בפעילות חריגה. נחשפה לפעם המי יודע כמה אי אמינות הישראלית, ואת זה אפשר להכליל גם למקרה המידע שמעבירה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ולאמריקנים על פעילות גרעינית של איראן. האמינות של ישראל באיסוף מידע על האזור נמצאת תחת סימן שאלה רגע לפני ביקורו של ראש המוסד בוושינגטון. בישראל מאמינים שעל ישראל היה לדחות על סף את הדרישה האמריקנית לחקור את האירוע, ושכחו שארצות הברית היא מעצמה וישראל היא ישות קטנה, ואם היא רוצה שארצות הברית תקשיב לה בעניינים אזוריים, כולל איראן, עליה לציית לדרישה האמריקנית. על הישראלים לא לשכוח שבזכות ארצות הברית הם נמצאים באזור. לכן עליהם לצאת מאשליית העצמאות. הם חוששים רק מהאמריקנים ואיבוד אמון האמריקנים בהם, ולא מדעת הקהל העולמית. זוהי האמת. עוד פעם הוכח שהכוח עובד, והיא השפה שמבינים בישראל. ארצות הברית אילצה בכוח את ישראל לעשות חקירה על עצמה ולהודות, ולהודות ששקרה וניסתה לברוח מאחריות של המידע הכוזב על רצח אזרח אמריקני. אבל חשוב דבר אחר, עלינו לא להאחז באשליה שהאמריקנים ססים להגן על זכויות אדם, ובכלל רצח עיתונאית מוכנים ללחוץ על בת הברית הקרובה ביותר שלהם. זה לא כך. גם מגיעה לאמריקנים ביקורת משמעותית. הם מתחילים לעבוד רק כשמדובר באזרחים אמריקנים. כך היה במקרה של שירין אבו עקלה, ובמקרה הודעת הנהלים החדשים שהכריזה ישראל על אזרחים אמריקנים בגדה המערבית שהובילה לכעס של השגריר האמריקני בישראל. בישראל לא נותנים חשיבות לעיתונאים ולזכויות אדם, ותמיד מעדיפים את המשימות של הצבא על כל דבר אחר. הם חשבו שהמקרה של שירין אבו עקלה הוא כמו מקרה הפצצת משרדי סוכנויות הידיעות במגדל אל-ג'לא בעזה בעת מלחמת סייף אל-קודס. אז ארצות הברית העלימה עין וישראל עברה לסדר היום. הטענה אז הייתה שהמגדל שירת את תנועת חמאס. אך הסיבה העיקרית להעלמת העין האמריקנית היא היעדר מישהו שיש לו אזרחות אמריקנית במגדל. עד כאן, מאזינים יקרים, תם הפרשנות שלנו ותם השידור שלנו להיום. נשתמע מחר באותה השעה. עד אז, שלום לכם ולהתראות.
Javak. Why, yeah, yeah.